המאמר להבין מה שכתוב ביום השמיני עצרת, ליקוטי תורה דרושים לסוכות. עצרנו בדף פי א' בעמודה הראשונה, באמצע העמודה בשורה המתחילה במילה כיתרון האור, אחרי הנקודה וזהו שאמרו רז"ל יפה שעה אחת. המאמר פתח בשאלה מה ההבדל בין יום האחרון של סוכות שכתוב עצרת תהיה לכם, יום האחרון של פסח שכתוב עצרת להוויה אלוקיך. כדי להבין את זה פתח אדמו"ר הזקן בהסברת ההבדל בין אהבת השם המתבטאת בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. הסביר שבכל מאודיך זה אהבה גבוהה שהיא בלי גבול ממש, היא לא נתפסת בכלל בנפש אפילו לא של צדיקים. מי שזוכה לאהבה הגבוהה הזו, אילו הבעלי תשובה. על זה ממשיך אדמו"ר הזקן ואומר, וזהו, עכשיו שאנחנו מבינים שהבעלי תשובה בכוחם להגיע לאהבת השם הנקראת בכל מאודיך, דווקא כיתרון האור הבא מן החושך, זהו שאמרו רז"ל יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. עכשיו נבין למה כל חיי העולם הבא אין להם ערך לשעה אחת בתשובה כאן. ואמרו, או שחז"ל אמרו בביטוי נוסף, שגם בו רואים את המעלה הגדולה בעבודת התשובה, שיהיה כל ימיו בתשובה. למה יפה שעה אחת בתשובה יותר מכל חיי העולם הבא? מסביר אדמו"ר הזקן, כי עולם הבא אינו אלא זיו והערה ממנו יתברך. מה שהנשמות מקבלים בעולם הבא זה רק זיו, זה רק הערה. כמאמר רז"ל, כלשון חז"ל שמתארים את ההנאה של הנשמות בעולם הבא, כתוב צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. זאת אומרת שבעולם הבא זה רק זיו. ואמרו, מביא הוכחה נוספת שעולם הבא זה רק זיו. כתוב שביוד נברא העולם הבא, זאת אומרת שעולם הבא, כל ההערה שממנה נברא כל העולם הבא זה רק יוד. מה הדגש ביוד? בצד אחד היוד זה אות שהיא אחד מארבעת השמות הקודש, יוד כיווקי. בצד שני היוד מראה שזה רק צמצום והערה בלבד, כמו שהוא מסביר. ופירוש ביוד, כשמדגישים אומרים שביוד נברא העולם הבא, כשאומרים ביוד הכוונה היא בהערה הנמשכת ומתפשטת מבחינת היוד. מהיוד, מהאות יוד של שם הוויה, מאיר הערה שממנה העולם הבא נברא. כי היוד עצמו הוא בחינת אותיות שמו הגדול. היוד עצמו זה אות של השם הגדול, והעולם הבא גם אינו יכול לקבל ישירות מהיוד, מהאות עצמה. כמו שנאמר, והוא שמו אחד. השם, האותיות עצמם של שמו הגדול, הם חלק עם הוא, עם עצמותו. וכמו שכתוב, כי נשגב שמו לבדו. השם, אותיות השם, הם נשגבים ולמעלה מכל גדר של, אפילו לא של עולם הבא. רק מה נמשך מהאותיות? רק הודו על ארץ ושמיים. מה שנמשך על ארץ ושמיים זה רק הוד. הוד הכוונה היא, והודו הוא זיו והערה מן שמו, אשר נשגב לבדו. השם הוא נשגב לבדו. מה נמשך? רק הערה. אז כשכתוב יוד נברא העולם הבא, הכוונה היא רק זיו של היוד. אז אם כך אנחנו רואים שעולם הבא זה רק זיו, זיו השכינה. אבל כשיהודי כאן בעולם הזה יש לו יכולת לדבוק לא בזיו אלא במהותו ועצמותו, זה וישראל, זה המעלה הגדולה של עם ישראל, הם עם קרובו של מהותו ועצמותו כביכול ממש. כמו שהפסוק בהמשך למה שנאמר שנשגב שמו לבדו, עודו על ארץ השמיים, בהמשך כתוב שישראל הם עם קרובו. מה הכוונה? הם קרובו, הם קרובים למהותו ועצמותו כביכול ממש. הרבה יותר מאשר עולם הבא. איך עם ישראל הם עם קרובו? איך הם קרובים למהותו ועצמותו? על ידי תשובה מהעבר רבה הנ"ל. כשיהודי יש לו את ההתעוררות כתוצאה מהחושך והתשוקה שזה מעורר לו לדבוק באלוקות, מתעורר לו אהבה כל כך עוצמתית, שזה אהבה של בעל תשובה, לדבקה בו ממש באינסוף ברוך הוא לבדו, אז הוא מגיע לדרגה של בכל מועדך, שזה הרבה יותר גבוה מאשר הצדיקים, אפילו בעולם הבא, לא מגיעים לזה. שעל זה נאמר, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אחרי שאדמו"ר הזקן הסביר את העניין הזה של בכל מעודיך, שזה בעצם עבודת התשובה, שהיא מביאה את האהבה רבה, והנה הוא אומר, עניין תשובה מאהבה זו, הוא עניין בחינת יציאת מצרים. כאשר יש אצל היהודי אהבה רבה שהתעוררה אצלו, כתוצאה מעבודת התשובה, זה נקרא שהוא יצא ממצרים. ופירוש יציאת מצרים, למה קוראים לזה יציאת מצרים? לצאת מן המיצרים וגבולים המקבילים אהבה. יש מיצר שמקביל עד כמה אהבה יכולה הנפש של האדם לסבול. אפילו צדיק גמור, אז אמר קודם אדמו"ר הזקן את הלשון, שאפילו צדיק גמור לא יכולה להשיג את האהבה הזו שבכל מאודיך. אצל הצדיק גמור יש רק בכל נפשך. למה? כי יש לו את המיצר והגבול שהנפש שלו לא יכולה להשיג. אבל כאשר יש אצל יהודי את התשובה מאהבה הרבה, אז התשובה הזו הוא יצא ממצרים. הוא יצא מהמיצרים. דיינו לצאת מבחינת צדיק לבחינת בעל תשובה הנ"ל. היציאה מהמצב של צדיק במצב של בעל תשובה, זה נקרא יציאת מצרים. אך גם בכל אחד ואחד כפי בחינתו, יש בחינת יציאת מצרים. העניין הזה של לצאת מהמיצר, קיים באופן כללי, כשיש את עבודת התשובה והצמאון, שמשנה לגמרי את המהות של החיים של הבעל תשובה. אומר אבל אדמו"ר הזקן, זה קיים גם באופן קטן יותר, אצל כל אחד ואחד כפי בחינתו, בבחינה מסוימת, כל אחד יש לו יכולת לצאת מהמיצרים שלו. אפילו בהמון עם כפשוטו, אפילו באנשים פשוטים, המון עם, שהם לא מגיעים לדרגת אהבה רבה שעליה הוא דיבר קודם, גם אצלו יכול להיות עניין של יציאת מצרים, לצאת מהמיצרים שלו. דהיינו לפנות מהעסקה בענייניו, בענייני העולם. כשאדם פונה מעסקו בענייני העולם, ומשקיע את זמנו ואת מחשבותיו ודיבורו בתורה, בעבודת השם, וגם יציאת מצרים. ובפרט בעלי מסע ומתן, במיוחד שמדובר באנשים שכל עניינם זה מסע ומתן והתעסקות בעסקים בענייני העולם, צריכים לקבוע עיתים לפנות דעתם מעסקיהם כפי הפנאי שלהם. צריכים לקבוע זמן שבזמן כמה שיש לו פנאי מבחינת העסקים שלו, לקבוע זמן שהוא יכול לפנות את המחשבות שלו מהעסק ולהידבק בתורה, בעבודת השם, זה יציאת מצרים פרטית. וכן יש יציאת מצרים ממדרגה ומעלה אחר מעלה. זה מה שהוא הזכיר, יציאת מצרים של הבעלי עסקים ויציאת מצרים ברמה נמוכה. אחר כך יכול להיות יציאת מצרים ברמה יותר נעלית, עד רום המעלות. עד הרמה הכי גבוהה זה המעלה שעליה הוא דיבר קודם, עד אשר יגיע לבחינת אהבה רבה הנ"ל, זה יציאת מצרים מוחלטת, של יציאה לגמרי מהמצרים, אפילו מהמצרים של צדיק גמור. אבל זה יכול להיות גם ברמות הרבה יותר נמוכות, עניין של יציאת מצרים. וזהו עניין זין ימי הפסח. הרי במאמר הזה הוא בא להסביר מה ההבדל בין המטרה והיד, שאתה מגיע ביום שביעי של פסח, אחרי שהוא עבד כל השבוע, עבודת השם של פסח, לבין מה שיהודי מגיע בסוכות ליום השמיני, מה ההבדל ביניהם? אז כרגע הוא מדבר קודם כל על פסח. שהעבודה של יציאת מצרים, לצאת מהמיצרים כל אחד לפי דרגתו, עד לאופן הכי נעלה שזה תשובה מאהבה באופן של בכל מודיך, זה העניין, זה מה שנדרש, זה התוכן של שיבת ימי הפסח. שהם ימי יציאת מצרים. שהוא זמן התעוררות, בחינת אהבה רבה הנעל ממטה למעלה. הזמן, עבודת השם שנדרשת בימי הפסח, זה זמן שאדם יכול לעורר בנפש שלו באופן, או אצל בעלי עסקים, ברמה נמוכה, בעלי מסע ומתן, ברמה יותר גבוהה, לצאת מהמיצרים ולעורר אהבה רבה. אך ביום השביעי, אחרי שבעה ימי הפסח, שיהודי מעורר בנפשו את היציאה מהמיצרים מיום ליום, עד שהוא מגיע ליום השביעי, היום האחרון של פסח, יום השביעי של פסח, שזה כבר השיא של היציאת מצרים, שהוא בחינת האהבה הרבה בהתגלות, שהוא הגיע למצב כזה, שהתחיל מדרגות נמוכות, אבל אם היהודי מצליח לעבוד את השם לפי הנדרש בכל ימי הפסח, אז ביום השביעי הוא הגיע להתגלות של אהבה רבה. על זה אומר הפסוק, עצרת להוויה אלוקיך. הביטוי הזה בא לבטא את הרמה הרוחנית שאליה הגיע היהודי בשביעי של פסח. מה זה נקרא עצרת להוויה אלוקיך? פירוש, כעניין כמו שכתוב בספר יצירה. אם רץ לבך, שוב לאחד. כשיש לאדם רצו, אז הוא צריך שיהיה לו אחר כך שוב להוריד את זה לתוך סדר מסודר, להוריד את זה לתוך כלים, את כל העוצמות הגדולות. כמו שכתוב, איפה מרומז העניין הזה של שוב לאחד? הפסוק אומר, קלה שערי ולבבי, צור לבבי. מה הפסוק הזה אומר? פירוש, שמתחילה קלה שערי ולבבי. מתחילה זה כלות הנפש, זה רץ לבך. בכלות הנפש ממש. שהנפש שלו יש לה את הצמאון ואת התשוקה, יש לה כיליון לצאת ממצבו, מהמיצרים שלו, זה קלה שעירו לבבי. ואחר כך צור לבבי. צור מלשון חיזוק. צור זה במשמעות בלשון הקודש, מראה על דבר חזק, כמו שכתוב, הצור תמים פועלו. מה הכוונה צור לבבי? אחרי שיש לאדם את הרצו, קלה שעירו לבבי, אומרים לו שיתחזק במעוזו להיות שבעל כורחו התוחי. כיוון שהמטרה שלך לחיות בעולם הזה, זה הרצון האמיתי של הקדוש ברוך. כדי להיות לא יתברך תירה בתחתונים. וצריך לעשות משכן ומכון לשבטו. אדם אמנם יש לו צמאון, אבל הוא צריך לדעת מה התכלית והתפקיד שלו בעולם. זה לחיות כאן בעולם הזה, תירה בתחתונים. ולעשות משכן להשם פה בעולם. על ידי עסק התורה והמצוות. וכשיהודי יצליח לקחת את הבית שלו, את החיים שלו, ולהשתמש בכל דבר כפי רצון השם, לעשות דירה בתחתונים, זה נקרא שיהיה הוויה בבחינת אלוקיך, שהוויה יאיר אצלך, שזה יהיה הכוחות שלך, הפנימיות שלך, דיינו שיהיה שורר ומתלבש בתחתונים. זאת אומרת, אחרי כל ימי הפסח, שהיה רצו, שהיה לו התעוררות, שהוא רוצה לצאת מהמיצרים, הוא רוצה לעלות את כלות הנפש, מגיע יום השביעי, הוא מגיע לשוב, הוא מגיע לצור לבבי, הוא מתחזק ולדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יחדיר אלוקות בחיים. אז הוויה שאליו הוא משתוקק, יהיה אלוקיך. זה נקרא שבשביעי של פסח, עצרת להוויה אלוקיך. כמאמר הזל, אל תקרא בנייך, אלא בונייך. כי תלמידי חכמים נקראים בנאים, שעוסקים בבניינו של עולם, כי המטרה היא לא להיות בכלות הנפש, לברוח מהעולם, אלא לבנות את העולם, להחדיר אלוקות בתוך הפרטים והגדרות של העולם. כי אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. ומה זה הלכה? איך להתנהג על פי רצון השם בחיי היום יום? הוא כתיב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז כל המטרה של בריתי זה להביא את הגילוי של ברית התורה בחוקות שמיים בארץ, בדירה בתחתונים. וכן בעניין המצוות, כל מצווה ומצווה עניינה להוריד אלוקות למטה. ובפרט מצוות הצדקה, דכתיב עולם חסד ייבנה. אדם שנותן צדקה זה בונה את כל העולם, בונה את הגשמיות של העולם על פי רצון השם. הוא כתיב חסד השם על הארץ. אז זה היעד שאדם מגיע אליו אחרי שבע ימים של פסח. וזהו בחינת הצרת של זין ימי הפסח. זה הגדלות של היום השביעי של פסח, לעצור, קוראים לזה הצרת, לעצור ולכלוא את הרוח והנפש שלא יצאו מן הארתקן. אחרי שבעה ימים שיש לו כזה תשוקה ורצו, אז הוא צריך לעצור עכשיו ולכלוא את התשוקה שלו, ושזה לא יהיה במצב של יציאה מן הארתקן והתבטלו ממציאותן באהבה רבה זו. אז עכשיו המטרה אומרים לו רק להיות כאש עצור בליבו, הוא צריך לעצור את כל החום וההתלהבות של האש, להוריד את זה לתוך סדר מסודר של דירה בתחתונים, בבחינת רצו ושוב. ואם כך, הבנו מה הסדר המיוחד של פסח ושביעי של פסח, שנקרא עצרת להוויה אלוקיך. בהמשך המאמר יסביר מה קורה בסוכות, שבסוכות נאמר עצרת תהיה לכם.